בסיום ספר אהבה הביא שם את סדר התפילות של כל השנה, הביא שם את סדר התפילות של כל השנה, ובין התפילות שאנחנו מברכים ב-18 ברך עלינו רפאנו, יש שם בקשות יומיומיות שאנחנו מבקשים יומיום מהקדוש ברוך הוא. ושואל הצמח צדק, איך מתאים שאנחנו נבקש את כל הבקשות האלו יומיום? הרי בראש השנה כבר נקבע, בראש השנה כבר נקבע לכל אחד כמה הוא צריך לקבל, מה הוא צריך לקבל לכל השנה. מזונותיו של אדם כתובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים, כך אומרת הגמרא במסכת ביצה. ולכן נשאלת השאלה, מה העניין של התפילות האלו? הרי לכאורה זה תפילות שווא חס וחלילה, אבל לכאורה מה העניינה של התפילות האלו? הרי כבר הכל נקבע מראש, הכל משחק מחור. מה צריך את התפילות האלו כל יום עוד הפעם להתפלל ועוד הפעם להתפלל? האמת היא שהגמרא במסכת ראש השנה מביאה מחלוקת שם רבי יוסי ורב נתן חומים, האם אדם יידון בכל יום? רב נתן אומר, רבי יוסי אומר בכל יום, רב נתן אומר בכל שעה, החומים אומרים שזה ראש השנה ביום הכיפור, פעם בשנה. וגם לשיטתם צריך להבין, אם נאמר שאדם ידון בכל יום, אז מה, אז בשביל מה זה חדין המשפט על ראש השנה? הרי עושים רעש גדול ראש השנה, דין ומשפט, כאילו היום זה היום מחרים את הכל. בעצם גם מחר יהיה דין, גם מחרתיים יהיה דין, כל יום יש דין. אז מה קרה? מה מיוחד ודין המשפט של ראש השנה? אז כספסתי את ראש השנה, לא קורה, גם מחר יהיה דין, לא קורה, גם מחר נחלט דיינים מחר. אז מה עושים רעז גדול מראש השנה? במיוחד שיש פסוקים מפורשים כחוק לישראל, משפט אלוקי יעקב, הנה השם מנחית אותה להנחית, אני אשווה פסוקים שמהם רואים בבירור שיש דין המשפט בראש השנה. ואם יש דין ומשפט בראש השנה, ואם יש דין בכל יום, אז מה הרעש הגדול של ראש השנה? מעידך, אם באמת נאמר שהכל נקבע בראש השנה, אז זה נשאר לי מקודם. אז מה העניין של התפילות כל יום? זה שאלה אחת שצריך להבין. שאלה נוספת, כתוב, וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. מה אנחנו עובדים מהפסוק הזה? שכדי שיהיה לאדם ברכה, אז צריך גם לעשות מעשה כדי שדרכו תבוא הברכה. וגם כאן נשאלת השאלה, בשביל מה אדם צריך לעשות מעשה? גם על זה הצמח צדק שואל, בשביל מה אדם צריך לעשות מעשה כדי שדרכו יבוא הברכה? כאילו אם הוא לא יעשה, אז לא יבוא הברכה. למה הוא צריך לעשות? הרי אם נקבע לאדם בראש השנה, נניח, תקציב של פרנסה בסכום מסוים, נקבע לו שזה מה שהוא צריך לקבל במשך כל השנה, אז לכאורה, אפילו אם הוא לא יעשה כלום, לכאורה הוא צריך לקבל את הכסף הזה. למה? כי אם הוא לא יקבל את הכסף הזה, אז לכאורה כאילו הקדוש ברוך הוא גזר וזה לא יתקיים, חלילה. הוא קבע וכתב שהאדם הזה צריך לקבל סכום מסוים. אז אם הקדוש ברוך הוא גזר בראש הפסח, בראש השנה, שהוא צריך לקבל את הסכום הזה, אז הוא חייב לקבל את זה. מה אכפת? מה זה משנה אם אני כן יעשה או לא יעשה? אם אני לא יעשה, אז כן. אז כאילו גרמתי שהגזרה שלו לא תתקיים, איך יכול להיות? אם הוא גזר, אז אתה נתקיים. לא משנה, כן יעשה או לא יעשה, זה לא פוליטי. הוא קבע שצריך לבוא, לכאורה. למעשה, זה לא בדיוק ככה, כתוב בכל השם תעשה, שצריך לאחר. צריך להבין איך זה מתיישב, איך זה מוסבר. אז אתם הצדק בדרך מצלצחו מעריץ בעניין הזה, הוא מסביר שכדי להבין את זה, אז קודם כל צריך להגדיר מה ולהבין איך בדיוק התהליך הזה של הדין ומשפט בראש השנה. כשנבין את התהליך של הדין ומשפט בראש השנה, איך זה עובד ומה בדיוק הקדוש ברוך הוא עושה, קובע בראש השנה ומה ביום כיפור, אז נוכל להבין יותר מדוע צריך גם בכל יום תפילה ולמה צריך לעשות מעשה. זה מסביר כך. בראש השנה נקבע מהו התקציב של הטוב והחסד שכל העולם יקבל. זה משהו יושב בראש השנה, לקבוע ולהחליט מה התקציב של הטוב והחסד שכולם יקבלו. מה זה תקציב של טוב וחסד? טוב וחסד זה כולל את כל הדברים, בריאות, פרנסה, נחת מילדים, הכל, כל מה ש... כל הדברים, חיים, כל הדברים שאנחנו נהנים מהם כאן בעולם הזה, זה הכל נקבע בראש השנה, כמה תקציב של טוב וחסד יקבלו כולם. זה בראש השנה. עכשיו, התקציב בראש השנה הוא תקציב כללי, לכולם. אחר כך, ביום הכיפורים, אז הקדוש ברוך הוא זה החותם. אז נסביר את הצדק, מה זה החותם, מה זה החתימה? זה שמחליטים כמה התקציב הפרטי שכל אחד באופן פרטי יקבל. עכשיו, עד ראש השנה, עדיין, מכיוון שלא קבעו באופן פרטי כמה כל אחד יקבל, קבעו רק, נקבע רק התקציב הכללי, אז עד ראש השנה עדיין אפשר להעביר מאחד, עד יום הכיפורים, סליחה, עד יום הכיפורים אפשר עדיין להעביר, כל אחד יכול עדיין למשוך אליו, למשוך אליו יותר תקציב של טוב וחסד, עד יום הכיפורים. ביום הכיפורים זהו, נסגר התקציב, התקציב נסגר וכבר נקבע באופן מפורט כמה תקציב של טוב וחסד מגיע לכל אחד באופן פרטי. עכשיו, מה זה אומר? יום הכיפורי, כבר כל אחד יש לו כבר את התקציב של הטוב והחסד, כמה שהוא צריך לקבל עבור כל השנה. מה זה אומר? אז אומר את הסדר ככה, שזה עדיין לא אומר שום דבר. גם אחרי שביום הכיפורי, כבר אני יודע שקיבלתי כבר תקציב, אני יודע שאפשר כבר לדעת באופן תיאורטי, צדיקים כבר יכולים לדעת את זה, כמה כל אחד קיבל, איזה תקציב כל אחד קיבל. אבל עדיין זה לא אומר לי שום דבר. למה? מכיוון שהתקציב הזה ניתן לנו למעלה בעולם האצילות, ושמה בעולמות העליונים, מה שהמושגים של טוב וחסד הם לא אותם מושגים שלנו. למשל, במושגים שלנו, אם יש לי דירה נאה גדולה ורחבה, זה נקרא שטוב לי, יש לי דירה טובה. אם יש לי מכונית חדשה וגדולה וטובה, זה נקרא, במושגים שלנו, זה נקרא שטוב לנו, שיש לנו משהו טוב. אבל בעולם האצילות למשל, אם מישהו יבוא ויספר לנשמה בעולם האצילות את צורה טובה שהוא קנה מכונית חדשה, הוא לא יבין על מה הוא מדבר בכלל. מה זה טוב? אתה קורא טוב? במושגים שלהם, טוב, זה לא ממש של המושגים שלנו. ולכן, אם התקציב הזה שאנחנו מקבלים ביום הכיפורים, תכלס, לקנות מכונית, אי אפשר עם התקציב הזה. כי מה שנקבע שם, שיהיה לנו טוב, וכנסת במושגים שלהם, זה לא במושגים שלנו. אז מה? אז אם כן, אז מה זה שווה כל התקציב הזה? מה? בסדר, אז נקבע לנו... נקבלתי תקציב ענק ביום הכיפורים, קיבלתי תקציב גדול, מה אני עושה עם התקציב הזה? איך אני נהנה מזה? איך אני פורט את זה להנאות במושגים שלנו? על זה אומר התנ"ך צדק, צריך את התפילות שבכל יום. התפילות שבכל יום שאנחנו מתפללים ומבקשים רפאנו, ברך עלינו, וכל הבקשות שאנחנו מבקשים בכל יום, הבקשות האלו הן בעצם בקשות שהשפע של הטוב והחסד שנקבע לנו למעלה, שהשפע הזה ירד פה למטה לעולם העשייה. בעולם העשייה בהחלט מירנה זה מרחיבה דעתו של אדם, באמת בעולם העשייה כל הדברים האלו הם נקראים טוב, המושגים של עולם העשייה בהחלט כן. אז מה צריך לעשות? פשוט צריך לפעול שהתקציב הזה יומשך וירד כאן למטה לעולם הזה, ואז נוכל עם התקציב הזה ליהנות ולקבל כל מיני דברים טובים. אז אם כן, מובן עכשיו למה צריך את התפילות שבכל יום, כדי להוריד את השפע, ולפי זה גם מובן הדעות שאומרות רבי יוסי, רב נתן, שאומרים שאדם נידון בכל יום. מה זה הדין ומשפט היומי? הדין ומשפט היומי הוא האם השפע הזה ירד כאן למטה, או אולי הוא יישאר בעולמות העליונים, ואז לא נוכל ליהנות מזה כאן. ואז מה יקרה? הוא אומר, סנוסלק אומר שיהיה בזה טובות רוחניות בעולם הבא, אבל תכלס בעולם הזה אנחנו לא נראה מהתקציבות. בנוסף, אומר הסנוסלק, מה פועל עוד הדין ומשפט שבכל יום? הדין ומשפט שבכל יום פועל את הנדבות לאן ינובט הטוב והחסד. מכיוון שטוב וחסד זה משהו כללי, כן? אז הדין ומשפט שבכל יום גם קובע לאן זה ילך, לאיזה סעיף בתקציב ילך הטוב והחסד. יש סעיף של בריאות, יש סעיף של נחת מילדים, יש סעיף של פרנסה, יש הרבה סעיפים בתקציב של הטוב והחסד. אז לנו יש נניח כמות מסוימת של תקציב שאותה קיבלנו, זה עבור כל השנה, זה התקציב שאנחנו קיבלנו עבור כל השנה. מהתקציב הזה צריך פרנסה, צריך בריאות, מילדים, צריך הכל. עכשיו, אז קודם כל צריך שהתקציב ירד. עכשיו, גם אחרי שהוא ירד, לאן זה ילך? לאיפה? לפרנסה, לבריאות, לאן זה ילך? אז זה הבקשות שאנחנו מבקשים כל יום, כל אחד יש לו את הדברים שהוא מרגיש יותר צורך בהם, ואז הוא מבקש שהתקציב ינובט לדברים שהוא יותר צריך אותם. וזה העניין של הדין ומשפט שבכל יום. על פי זה אומר הצדק, אפשר גם להבין מה שכתוב הוא ברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. אנחנו שאלנו מה הוא צריך לעשות? הוא קבע, גמרנו, קבע את התקציב, זה חייב להיות. אם הוא קבע שיהיה לי תקציב גדול, אז זה חייב לבוא. מה זה משנה? אני כן יעשה או לא יעשה? מה, אם אני לא יעשה, אז כאילו ההגדרה שלו לא נסתיים? אבל לפי מה שהדברנו, גם השאלה הזו מיושבת. זה לא קשור. הוא קבע לך בראש השנה ביום הכיפורים תקציב של טוב וחסד. עכשיו, בידך לעשות כלי שהברכה הזו תומשך ותרד למטה, ובידך שלא לעשות. אם לא תעשה, זה לא אומר שהגזרה שלו לא התקיימה. הוא גזר, הוא קבע, הוא נתן כתב לך. עכשיו זה יכול להישאר למעלה, זה יכול לרדת למטה. אם אתה תעשה מה שצריך, זה ירד למטה. לפי זה הוא ממשיך את המסדק ואומר דבר עוד יותר נפלא, שזה קצת הפך ממה שהרבה חושבים. ידוע מה שעשו בחסידות, שהעיקר זה לא הכלי, העיקר זה האמונה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הכלי זה רק גבוש, שעוד לא כל יבוא הברכה, אבל בעצם זה לא העיקר. כאן הוא מחדש במאמר הזה, מחדש את המחשבת, שיש בהחלט כן צורך להשקיע בכלי. מה הכוונה צריך להשקיע בכלי? מכיוון שהדרך שבה השפע יורד למטה, הדרך שבה הקדוש ברוך הוא קבע שהשפע ירד, שהוא יוסתר ויועלם בדרכי הטבע, אז לכן כשאדם חושב לעצמו על כלי של פרנסה, נניח איזה כלי של פרנסה שדרכו תבוא הפרנסה, הוא צריך לחפש כלי כזה שהוא, כמה שהכלי של הפרנסה יהיה יותר טבעי, אז ככה זה כלי טוב יותר שדרכו תבוא הברכה. מה זאת אומרת? אם נניח אדם חושב שהוא צריך לבית שוכל להתקיים בכבוד, הוא צריך תחום מסוים של כסף. נניח שהוא צריך 20,000 שקל בחודש כדי שהוא יעבור את החודש כמו ששולים. אז הוא יכול לעשות לעצמו חשבון, בסדר, צריכים לעשות איזשהו כלי, בוא נעשה איזשהו כלי, מה? אני בעיקר ישקיע בדברים הרוחניים, והכלי זה כבר לא משנה, זה כלי שאני אעשה, זה כבר, העיקר לעשות איזשהו כלי. אז מה הוא יעשה? הוא ילך לשוק, וילך שם למוכר בשוק שיש לו את הסחורה הכי לא טובה, הכי מקורקלת, שאף אחד לא רוצה לקנות אותה, ויגיד לו, תמכור לי אותה, יקנה אותה בגרושים, ואחר כך ילך וימכור אותה שוב, יגיד שהוא רוצה פי 100 מהסכום שהוא קנה, וזה בדיוק מסתבר לו עם ה-20,000 שקל, זה בדיוק מסתבר לו, ואז הוא יגיד, הנה, עשיתי כלי, קניתי סחורה בזול, שאף אחד לא רצה לקנות אותה, אני מוכר אותה פי 100, והנה הגעתי לסכום שלי. עכשיו אנשים חייבים לקנות ממני. למה חייבים לקנות? כי אני כבר עשיתי את הכלי שלי עם הדברים הרוחני, אמרתי חיצס ורמב״ם, עשיתי את כל הדברים שצריך, עכשיו, נו, שיגיע שאנשים יבואו לקנות. אנשים לא באים לקנות. למה? זה לא בדרך הטבע. צריך לעשות כלי בדרך הטבע. ככל שהכלי הוא יותר בדרך הטבע, ככה הוא כלי מתאים יותר שדרכו תבוא הברכה. כי אם הוא עושה כלי כזה, שהוא לא הגיוני, שכורה שאף אחד לא רוצה לקנות, אתה מוכר את זה פי 100, מה קודם שאנשים יוצאו לבוא לך את זה? אז נכון, זה... אתה עושה כלי, אבל צריך להיות שהכלי גם כן יהיה כלי שבדרך הטבע שדרכו, שבדרך הטבע מגיע לך התחום הזה של ה-20,000 שקל. למה? אז אומר את זה לצדק, מכיוון שככל שהכלי יהיה יותר כזה שיוכל לומר כוחי באוצם ידי, שיהיה אפשר לומר עליו כוחי ואוצם ידי עשה לי את החיל הזה, בחוכמה, והחוכמה שהשקעתי כאן היא זו שגרמה להצלחה, ככל שהכלי יהיה יותר כזה, ככה הוא כלי יותר ראוי לברכה. אבל כמובן שהוא לא צריך, אסור לו לחשוב כוחי ואוצם ידי עשה לי את החיל הזה. הוא צריך להאמין מה פתאום, זה לא כוחי ולא חוכמתי ולא שום דבר. אבל צריך שבחיצוניות למרית עין זה ייראה כאילו באמת הכל בדרך הטבע, ובאמת הסכום הזה בהוגנות הוא באמת הרוויח את הסכום הזה, כי בחוכמה הוא נהג כאן. ככל שהכלי הוא יותר בדרך הטבע, ככה הוא כלי יותר מתאים לברכה. למה? כי זה הסדר שהקדוש ברוך הוא קבע בעולם, שהשפע צריך לעבור בדרך הטבע. על פי מה שבחסידות מבואר תמיד, שכשהברכה באה בדרך הטבע זה מבורר יותר, אז זה מובן טוב מאוד. למה? על פי זה מובן טוב מאוד, למה הכלי צריך, הברכה צריכה לעבור בדרך הטבע. על פי זה גם כן אתה נסה לתמציר סיפור ש... סיפור של הבעל שם טוב. פעם אחת בא אל הבעל שם טוב יהודי אחד שהיה צריך ישועה, והסיפור שלו היה שהוא היה עשיר גדול אבל לא היו לו ילדים. הוא בא אל הבעל שם טוב וקש לו ברכה של בשביל ילדים. אז הבעל שם טוב אמר לו שהוא לא יכול לעזור לו, אבל אם הוא מוכן לוותר על השירות, אז הוא יכול לעזור לו. אז אותו יודע את החשבון, מה אתה לכל השירות, אם אין לו ילדים? אז הוא בירך אותו, אז הוא ויתר, והוא בירך אותו, ואין עוד לו ילדים. אז הרב, אתה רוצה לגלל זה, מה קרה? הוא אומר, פשוט מאוד. הבעל שם טוב ראה מה התקציב שניצב לאותו יהודי של טוב החסד. והבעל שם טוב ראה שבתקציב הזה אין מספיק גם לילדים וגם לעשירות, אין שם מספיק. אז מה אפשר לעשות? לנווט מסעיף לסעיף. אתה מוכן לוותר על העשירות, נעביר לך משם טוב וחסד שיהיה לבנים, זה בעצם משהו אחר. סיום, נאמר רק, דבר קצת מפחיד מה שהסמך צדק אומר, קצת משהו חריף. מה קורה אדם שקיבל תקציב גדול? והוא לא ישתדל שהתקציב הזה ירד למטה כאן בעולם הזה, ושהוא ייהנה מזה הנאות גשמיות כאן בעולם הזה. הוא לא עבד על עצמו, לא עשה כלי בדרך הטבע, אני אגיד. הוא לא עשה כלי בדרך הטבע, זה היה בסדר, הכל היה בסדר, הוא התנהג טוב, הכל בסדר, הוא לא עשה כלי בדרך הטבע שירד. מה יקרה עם כל התקציב? נגמר השנה, הולך לגמר את... זהו, מה עכשיו, מה יהיה עם התקציב? אז הוא אומר, התקציב יישאר למעלה, יהיה לו טובות תוכניות בעולם הזה, אבל הוא אומר, אבל אומר הסמך צדק משפט מאוד חריף, ואני אקרא, אני חושב שעדיף לקרוא את הלשון שלו, הלשון מדברת בעד עצמה. וזהו שכתוב וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה דווקא, כי אם לא יפה הלבוש לא יושך החסד למטה, ויהיה לו ממנו טובות רוחניות בעולם הבא לבד, ויהיה מחוסר מזון, כי הוא לא עשה לבוש, יהיה מחוסר מזון, ואנוש יענש עבור זה ביותו גוזל נפשו. זאת אומרת, אדם יש לו אחריות, זה לא, קיבל תקציב, זה אחריות שהתקציב הזה צריך לעשות שירד למטה, שהוא ינה מזה כאן טובות גשמיות, כאן בעולם הזה. זה המטרה, זה התכלית. שיהיה לכולם כפיר, עושים את זה.